ביום שישי, וכדי להשלים עם השיעור היום. ביום שישי, המגמה שלנו כמובן זה להגדיר בצורה מהותית ובסיסית את ההיתר של אוכל נפש. הבעיה שהגמרא לא מגדירה לנו, היא לא נותנת לנו, לא מנגישה לנו מה בדיוק אוכל נפש, גם מבני, מה האופי של ההיתר, וגם הסברה, למה מותר. יש לנו תחושה שההיתר קשור לשמחת יום טוב, אבל גם זה לא ברור בגמרא. אז אנחנו מנסים להגיע להגדרת ההיתר של אוכל נפש דרך ההיקף. ויש בגדול שלושה מוקדים בקשר להיקף. מוקד אחד, איזה מלאכות מותרות ואיזה מלאכות אסורות. זה התחלנו ביום שישי. היקף שני, מה אם אני עובר מעולם של אוכל נפש לתחומים אחרים? זאת המחלוקת בית שמאי ובית הלל, הן מורמים מתוך. כל הוויכוח של יום שישי, מלאכות הקשורות לא אוכל ובכל זאת אסורות. למשל, שחיטה וטחינה וצידת דגים וטחינה. הם קשורים לאוכל, אבל בכל זאת אסורות. מרצת השם, שלב הבא, נבדוק מלאכות שאינם קשורות לאוכל, ובכל זאת בית הלל יתיר ובית שמאי יאסור. וכמובן, המוקד השלישי זה דין של מכשירים. אם אני עושה מלאכות הקשורות לאוכל, אבל הם לא על החפץ שמביא אותי לאוכל. אוקיי, אלו הם השלושה המוקדים שדרכם נשתדל לחדד ולהגדיר מה זה היתר של אוכל נפש. אז פתחנו את הסוגיה בדף חוף ג' עמוד ב', תחילת פרק שלישי, וראינו שהמשנה פותחת עם יסוד צידה. ואז כל הראשונים נדחקים ונאלצים, נדרשים לתת תשובה. כן, זה הקריפטונייט. אני מנסה להגדיר את היסוד על פי החריג. על פי הכישור, על פי המצב שהדין לא שייך. אז רש"י נתן משהו שנשמע לנו מאוד טכני לפי הפשטות. שכל מלאכות שאפשר לעשותה מערב ים טף, לא עושים אותה מים טף. כל מלאכות שאי אפשר לעשותה מים טף, עושים מים טף. שחיטה אי אפשר, בשר יתקלקל צידה, אפשר. ההבנה הפשוטה ברש"י, שרש"י ראה את כל ההיתר של סוג של דחוי, למרות שרש"י לא ניסח את זה ככה, אבל ככה יש להסביר את רש"י. יש כאן עימות בין שמחת ים טף לבין איסור מלאכה. שמחת ים טוב דוחה, אבל מנסים לצמצם. מצמצמים את הנזק. איך מצמצמים את הנזק? יכול לבחור כל מיני גישות. לצמצם כל מלאכות מאלף ומם תעשו, ממם הטף אל תעשו. אז משהו יותר הגיוני. כל מלאכות המשתפשות מרב ים טוב, אל תעשו. אי אפשר מרב ים טוב, תעשו. ניסינו לבנות איזה משהו עובר את היסודי ברש"י, שזה לא עניין של צמצום ההיתר, אלא של סיווג המלאכה. שכל מלאכה שאפשר לעשות מרב ים טוב, היא לא מוגדרת כמלאכת אותו יום. זו מלאכה לא יומית, אלא שבועית, ואז אתה לא יכול לעשות אותו, כי התורה מתירה רק מלאכות של אותו יום, ולא מלאכות לטווח ארוך, גם אחורה, לפי רש"י. והנה כמה נפקאינות איך להבין שיטת רש"י. עברנו לשיטת הרמב"ן, והתחלנו את הרמב"ן היום, נמלא את התמונה, ובואו כאילו נתחיל מחדש. הרמב"ן על התורה, החידוש הגדול של הרמב"ן, שיש מקור אחר להיתר אוכל נפש. המקור הקלאסי הוא, אך אשר יאכל אוכל נפש הוא לבדו יעשה לכם. הרמב"ן מפנה אותנו לפרשת אמור. כתוב שם מלאכת עבודה, מלאכת עבודה לא תעשו, מלאכת הנאה תעשו, מלאכת עבודה אסורה, מלאכת הנאה מותרת. הרמב"ן לא מבחין מה נקרא מלאכת עבודה שאסורה ומה נקרא מלאכת הנאה שמותרת, הוא רק אומר שזה אסור וזה מותר לתורה. לא הזכרתי ביום שישי, אז אני משלים עכשיו, שהרמב"ן ביצירת המקור החדש הזה, הוא פותר בעיה מאוד רצינית. מי שלומד את ההיתר של אוכל נפש מפרשת בו, פרשת בו עוסקת רק בפסח. איך אני יודע היתר אוכל נפש בסוכות ושבועות? אם אני מסתמך רק על הפסוק אך אשר יאכל לאכול נפש, איך אני עובר לסוכות ושבועות? אז יש בכמה ראשונים, למשל היראים, שהם עולה כל מיני דרשות שמשווים בין פסח לבין שאר החגים, וזה חסר מהש"ס. אז יש כאן יתרון ברמב"ן. יתרון ברמב"ן הוא לא רק הגיוני ולא רק הלמדני, אלא גם מבחינת הדרשות. ברגע שאתה מבסס את ההיתר על הפסוק באמור, אז ההיתר שייך בכל החגים. זה משהו, כי אמור עוסק בכל החגים, ושם מופיע מלאכת עבודה בכל החגים. אז יש איזה רווח ברמב"ן, אבל זה לא כל כך משפיע על הלמדנות, אבל זה מאוד מעניין מבחינת החשבונות של הסוגיה. אבל הרמב"ן על התורה, הוא לא הסביר מה נחשב מלאכת עבודה מה נחשב מלאכת הנאה, ושוב פעם, אני עדיין בברכה. אני יודע שיש קטגוריה מותרת, יש קטגוריה אסורה, אבל מה? תגדיר מה נאסר בים טוב, מה לא נאסר בים טוב. אז הרמב"ן במלחמות משלים. ובמלחמות, וכאן נוצר הקושי, הייתי אומר אתגר של הסוגיה, השקט לא לזכור את הדלת. הרמב"ן תראה שיש כנראה שני מסלולי איסור. הכל מותר חוץ מלאכות הנעשות בימים רבים, למשל תחינת קמח, למשל קצירת חיטים, למשל הרקדת, ביעור הקמח מהפסולת, שאלו שלושתם מופיע בירושלמי. בירושלמי יש שתי דעות, נחזור לירושלמי, יש פסוקים, יש דרשות. דרשה ראשונה שאומרת שרק מלישה ואילך מותר, כל מלאכה שבאה לפני לישה אסורה, קצירה, תחינה, הרקדה, דישה. הלימוד השני בירושלמי, הכל מותר, אבל יש שלושה מיעוטים, אך אשר יאכל לכל נפש, הוא לבדו, אך הוא לבדו, יש שלוש מילים, השלוש מיעוטים. אז הם באים ואומרים, הנה, אסור לבצע מלאכות לימים רבים.
אבל הוא מבסס את התשובה על הירושלמי?
הוא מביא את הירושלמי כסמך לדבריו. הוא אומר שאין כאן, אין הבדל בין שתי השיטות. אבל מה נשאר בבעיה עם צידה? הרי צידה, מן הסתם, לא צדים דגים לימים רבים, כי הדגים מתקלקלו. הר"ן טוען שכן. שאפשר לצוד דגים לימים רבים. אז גם זה נכלל, ויש כאן רק מסלול אחד. וברמב"ן, הפשטוס היא שיש שני מסלולים. זאת הבעיה, רבותיי. תקשיבו היטב, מתודית, איך אתה בורא עולם עם שני מסלולים? איך אתה מבין את הכלל? בדרך כלל, הם שני חריגים. בדרך כלל אני אומר, אני יודע, כולם מוזמנים הביתה, חוץ ממאגל ברנס. למה? כי אני שונא טישרטים ורודים. אז אני יודע מה אני אוהב מעניין, כי יש כאן אחד, ואני יכול ללמוד את הכלל מהפרט, את הכלל מהחריג. חוץ מ... הנה היום. אם יש חריג אחד, אני יכול לחדד את הכלל. מה נחשב מלאכה? אם יש את החריג הראשון, רק דברים מיידיים. אז הייתי מחדד, הייתי מסביר מה ההבדל במלאכת הנאה שזה בידית, ומלאכת העבודה שזה טווח ארוך. למשל, מה שהרבינו חננאל אמר ברמב"ן, רמב"ן על אותו ציטוט רבי חננאל, שאסור לצבור הון, לעשות קניין. כי יום חול זה יום ליהנות, ולא, נדבר על כך בהמשך. אבל ברגע, כל פעם בסוגיה שיש לך שני חריגים, אז אתה מנסה לחפש את המכנה המשותף ביניהם. הנה הם שני ביטויים של אותו חריג יסודי, ואז אני יודע את ההבדל בין החריג לבין הכלל. זאת הבעיה המתודית בסוגיה. איך אתה מגדיר? מצד אחד של הלוח, יש מלאכת העבודה שמותרת. מלאכת הנאה. מלאכת הנאה מותרת. מצד שני, יש מלאכת עבודה אסורה. בסדר, הן כותרות יפות. אבל מה זה? מה זה מלאכה אסורה? מה זה מלאכה מותרת? מה מגדיר? מה מאפיין? זה מובן, ואני חייב לבנות את זה מעצמי. אז אם האקס-פקטור, אני יודע שאם האקס קיים הוא אסור, אם האקס לא קיים הוא מותר, והייתי בונה את ההבנה מסביב לאקס-פקטור, זה הקריפטונאיט. אם קריפטונאיט סופרמן נחשב, בלי קריפטונאיט הוא מתקבר, ואז אני יודע מה מניע את סופרמן. אבל ברגע שיש לי שני פקטורים, בעצם יש לי שני מסלולים. מסלול אחד, ימים רבים. למשל, בחינה. אני רק בוחר אחד. ויש לי עוד בעיה של דבר שאינו ברשותי, ואומר צידה וקצירה, אני קוצר בתוך חייו ואני קוצר מהמחובר. אז איך אני מגדיר מלאכת עבודה כשהיא מתבטאת בשני ביטויים לגמרי שונים בניגוד למלאכת הנאה? זה כל האתגר הגיוני של הסוגיה. שכחתי להגיד שיש דעה שסוברת שבעצם צידה אסורה לא בגלל שהיא מהווה מסלול אחר, אלא שצידה דומה לקצירה, ומכיוון שקצירה כלולה בתוך המסלול הראשון, אז יש בעצם רק מסלול אחד. ימים רבים אסורים. מה נחשב ימים רבים? תחינה, קצירה, הרקדה. וצידה אסורה בגלל שהיא דומה. כל הבעיה פה בסוגיה זה צידה.
זה תוספות.
כן, תוספות. לולי צידה, הייתי אומר, יש רק חריג אחד. תחינה, הרקדה, כלשהו, לפני הלישה, כי לישה לא עושים ימים רבים, כי בשלב הלישה הכל יקלקל, כבר יש כבר מים, דיברנו כבר על הבעיה של מים. אז ברגע שאני מגיע ללישה, כשידעתי שלמי, אני לא עושה לי ימים רבים, אז אני הייתי אומר שמה אסור, מה מותר? מותר לעשות דברים מיידיים, אסור לעשות דברים לימים רבים. מה ההבדל? סך הכל, אגב, יש הנאה בשניהם, אבל למרות שאתה נהנה, אתה צריך ליהנות בלי לצבור הון. סליחה, בלי לצבור הון. יש תסלים עם רבים, אתה תוכן לימים רבים. ולמה צידה אסורה? אף על פי שצדים דגים רק לצורה מיידית, יש כאן שתי דרכים לנטרל הצידה. הרן תורן לא, גם צידה עושים לימים רבים. כי הוא מפחד שלא יצליח. ככה תורן הרן. או גישה אחרת, יונתן של תוספות, בוא נסתכל בתוספות, שצידה אסורה כי צידה היא תולדה של קצירה, או דומה לקצירה. אז בעצם אני עושה קצירה, תחינה, הרקדה, כי הם ימים רבים, ואין לי מסלול אחר, יש רק מסלול אחר. תוספות דיבור מתחיל, חב ג' מבית, דיבור מתחיל, אין צדים דגים, משום דדמי לקצירה. הנה מאחרונות בתוספות חב ג' מבית. אז יש לי שתי פתרונות ברמב"ן, את הפתרון של הרן, ואת הפתרון של התוספות בגישת הרמב"ן, ולפי שניהם אני מנטרל צידה כמסלול עצמאי, יש רק מסלול אחד שאסור. איזה מסלול? ימים רבים. דוגמאות, קצינה, הרקדה.
יש דווקא תוספות שהרמב"ן דווקא לא יסכים לתוספות, לא רק בגלל שהוא לא אומר את זה, בגלל שהתוספות מתייחסים ל... ההנחה שלהם זה שהמלאכות ביום טוב ושבת הן דומות, לכן שייך לדבר על מלאכה אחת שהיא צידה שדומה לקצירה, על הרמב"ן.
אסור רק ללכת עבודה פחות שהיה... מתכן, מתכן. בסדר. הוא יקבל את הנקודה הזאת בתוספות. לא ילך בעקבות התוספות, אבל אם אני הולך בעקבות הרמב"ן, ואני גם מוסיף את האלמנט הזה שצידה אסורה לא בתור מסלול עצמאי, אלא בתור בן דוד של קצירה, אז יש לי פתרון. לאו דווקא שהם הולכים עם התוספות עד הסוף, אבל זאת דרך לבנות מודל לפי הרמב"ן, שמה אסור ימים רבים, למה צידה אסורה, או רן, כי צידה עושים לימים רבים, או שצידה זה תת קטגוריה של קצירה. אבל אם אני נשאר עם שני מסלולים, איך אני מאחד אותם? כן, כל למדנות זה לאחד פרטים. הש"ס מוצגת כפרטים, למדנות מנסה לאחד אותם, כדי להגיע לפרינציפים, למושגים, למושגי על. אז איך אני לוקח כאן שני מסלולים אסורים, ואיך אני בונה כאן דבר המותר ודבר האסור? ביום שישי עסקנו בשתי גישות, אני אחזור עליהן. היום אני אוסיף עוד שתי גישות. וכמובן זה לא סתם, לא ששום דבר הוא סתם למדנות, אבל שוב פעם, החתירה היא להגדיר מה זה אוכל נפש, מה מותר ומה אסור, מה הקדוש ברוך הוא אסר, מה הקדוש ברוך הוא התיר, שזה אמור להשפיע על כל דיון משני, על כל דיון של המלאכות האסורות ומלאכות המותרות. אוקיי, הגישה שראינו ביום שישי נתחיל עם המגיד משנה. המגיד משנה טוען, שהקדוש ברוך הוא אסר עלינו ביום טוב להתנהג כמו עבדים. וסך הכל יום טוב להתנהג כעבדים. וסך הכל יום טוב כל החגים באים כסימן וכזכירה ליציאת מצרים. במצרים היינו עבדים לפרעה. אז עיקר המגמה ביום טוב זה להשתחרר ולהתנתק מעולם של עבדות. מה עבדים עושים? שני דברים. קודם כל, שולחים אותם לשדה, שולחים אותם לנהר, שולחים אותם לבית הקמח, שולחים אותם למכולת, אתה נשאר בבית ושולחים אותם. אז אסור לעשות עבודות שאינך ברשותך. לדוגמה, צידת דגים, קצירת חיטים. וגם בבית, בדרך כלל, עושים את ההכנות המיידיות. כן. המלאכה הגסה, על הגרגרי חיטה, ולהוציא את המוץ, ואת הפסולת, ולטחון, ולדוש, זה הכל העבדים עושים. הם מביאים את הקמח המנופח, את המים, ואז האמא של הבית היא מבשלת באופה, כדי לקחת את הקרדיט, כן? רוצים לשבת ליד השולחנו, איזה גוגת אמא, כן, I baked it myself, הייתי לבד. מי עשה עבודה שחור? זה עבדים. אז ביום טוב מותר לך לעשות עבודה של אדונים, שאנשים בלבטים עושים. אבל אסור לך לעשות עבודת עבד, מלאכת עבודה, הכוונה היא מלאכת עבד, מלאכת אבן נמדדת לפי שני מדדים. בית מול חוץ לבית, וגם בתוך הבית עבודות על השלבים המתקדמים ולא על השלבים התרומיים. ככה טוען המגיד משנה, ושוב פעם, יש הרבה משותף בין המגיד משנה לבין הרמב"ן, כי הוא גם מתבסס על מלאכת עבודה. הוא שם את הדגש על הביטוי מלאכת עבודה בפרשת אמור, ולא כל כך על הביטוי של אח אשר יאכל לחנש. זאת הגישה של המגיד משנה, גישה מאוד מאוד יצירתית. אבל, וכאן אבל גדול, המגיד משנה מנתק היתר אוכל נפש משמחת יום טוב. הייתי אומר, מה הקו המפריד בין אוכל נפש במרכאות המותר ודברים שהם לא מותרים? איכשהו יותר ופחות תענוג ויותר ופחות שמחה. סך הכל, גם לפי הרמב"ן, ושוב פעם אני מרגיש שלפי הרמב"ן ברור שאין כאן דחייה, לפי הרמב"ן יש כאן הותרה, אני מגדיר איזה מלאכות נאסרו כמלאכת עבודה, איזה מלאכות אף פעם לא נאסרו כמלאכת הנאה. זה לא כמו דיחוי, כמו רש"י שאני דוחה. אבל בכל זאת, מה מגדיר מה נאסר, מה לא נאסר? יש איזה קו מוביל, כללי של שמחה, של תענוג, באיזשהו שלב אני חייב להכריע איפה התענוג הוא תענוג הלכתי, ואיפה התענוג הוא לא דבר שמצדיק יותר. הייתי רואה את כל התורה, זה כל המגמה פה. המגמה פה הוא בעצם לומר, מי שבאמת רוצה, מה האתגר שלנו פה? להגיד שאיכשהו זה יותר תענוג ושמחה, וזה פחות. כי לפי העיניים שלי זה אותו דבר. מה ההבדל בין אם אני מבשל לחם לבין אם אני צד דג? מה ההבדל אם אני מבשל איזה קוגל לבין מצב שאני תוכה? סך הכל הם שניהם מפיקים הנאה. אז סך הכל, כל אתגר פה הוא להגיד שכאן יש הנאה, תענוג, שמחה, כאן אין. זה כל הטריק, זה כל הבעיה פה. המגיד משנה נתן בגלל הנאה. למה זה מותר וזה אסור? והמגיד משנה, אחד, כי זה עבודת אדום, וזאת עבודת אבן עושה עבודה טווח ארוך, אבן עושה עבודה מחוץ לבית. אבל אז כל המפה משתנה. מה נאסר ביום טוב? לתנאי כמו עבד. מה נאסר ביום טוב? המותר ביום טוב? לתנאי כמו אדם. ואני לא מודד איסור והיתר לפי הממד של הנאה ותענוג, או דבר שהוא לא כל כך הנאה ותענוג. כל האתגר פה הוא לא, זה אתגר כפול. לא רק נמצא מכנה משותף פה, שעושה בניגוד למצב הכללי, אלא מכנה משותף שהוא קשור לשמחה. אני יכול למצוא מכנה משותף בין תחינה לבין צידה. שניהם נגמרים עם ה'. ובישול נגמר עם למד. וואו. בישול מותר, וצידה בקצירה מותר. אתה למצוא משהו רלוונטי. אין אפשר למצוא חילוקים. משהו רלוונטי. רלוונטי, הציר פה צריך להיות שמחה ותענוג. זאת הבעיה. זה מגיד משנה מצא, בסדר. אפשר לומר בצורה כללית, שמה זה שמחת יום טוב? המדע של שמחת יום טוב זה לא המדע שלך כמה בשר אתה אוכל וכמה קבח אתה אוכל וכמה, אלא מדע היסטורי, שמחה היסטורית. שאתה מתנהג כמו אדם ולא מתנהג כמו עבד. למרות שהקושי עבודה זה אותו דבר. תשאל אותי מה אני מעדיף לעשות, לרקות את המטבח או לצאת לקצור חיטים? אני יודע איפה אני רוצה להיות. אני רוצה להיות במח, אני רוצה להיות את הקוצב, את הצד דגים, כן, עם הפירה שלי.
זה כאילו לא הולך לקצור, זה כאילו עבודת עבד זה משהו בסה.
נכון, אבל.
כאילו זה כן עניין של הנאה, לא הנאה, כאילו.
בסדר, אבל שוב פעם זה לא כך בסה, אני מסתובב ביער ואני קוצר תותים, אני ככה הכל תותים, וזה שמח לגמרי. יש כאן נתק.
כאילו בעצם הכותרת של עבד ואדון זה לא כבר הנאה או לא הנאה, כאילו. כאילו העבדים כאילו ביובל הזה הם יושבים והם כאילו כטרמבר שם הם כאילו כמו אדונים לעצמם כאילו ונהנים מזה, זאת
אומרת,
זה הנאה לא להיות עבד.
זה תמיד יפה, בסדר. הכותרת עבד היא פחות הנאה, אבל אם נסתכל על הפעולות שהן עבודת עבד, לא, לא נכון. אני סתם מתווכח איתך. אבל אני רוצה להראות לך עד כמה שרמב"ן, המשנה קצת מתנתק מהמוקד של השמחה, כי הוא ישב ולמד את הסוגיה בדיוק כפי שאנחנו למדנו את הסוגיה, והוא חיפש מכנה משותף ולא צריך למצוא אותו, אז הוא נאלץ לבנות משהו אחר.
זה גם לא נראה שצריך לקשר בצמחה.
נכון. כן.
זה לא היתר, לא כתוב במפורש שהיתר הוא בשביל
צמחה. לא, בואו, גם כל מה שלא נגיד ברמב"ם זה לא היתר, זה נקודה סיווגית, קתולוגית מאוד מאוד מופיעה.
לא כולם צריכים
להסתובב סביב סימפטיות. נכון, אני אומר, זה כנראה מגיד משנה. אוקיי, אז זהו גישה ראשונה, מגיד משנה.
ולמה לא להסביר שזה כן שמחה? כאילו למה נפריד אותו משמחה? כאילו למה לא להגיד שהוא כן, אבל רק מגדיר שמחה בצורה אחרת, לא?
אני חולק על השיוך הזה. אתה חושב שעבד ואדום זה מקביל לשמחה ופחות שמחה? אני אומר שאני לא קולט את ההקבלה הזאת. כנראה שמגיד שכן קולט. אולי. הגישה השנייה שראינו זה הרעה. מישהו זוכר את הרעה? שאף על פי שבסעדת דגים יש הרבה שמחה, הנה תראה את הקרי שתפסתי, תראה את הדג, הייתי שיפן או משהו במלאזיה, נשאו דג של 20 מטר ושני טונים, הנה תראה מה שקנית, אני מרים את הדג וכולם רואים אותי, תענוג גדולה, סעדת לוויתן, אז זה לא תענוג.
שאני בטוח שתתפוס.
לא בטוח. כי התענוג ברעה והשמחה ברעה, הנה אתם שומעים את התוספת פה. התנוג נמדד לא רק במונחים פיזיים כמה אתה אוכל, כי בתחינה והקדף אתה תאכל הרבה. התנוג נמדד לפי המימן הפסיכולוגי. מי שנמצא בבית, ראש קטן, ראש את העיסה, הופיע את הקוקו, ומשל את הצ'לפן שלו, יש לו תנוג עם ביטחון, עם בטאות. מי שולך ליער לקצור חיטים, אולי החיטים התקלקלו אתמול, אולי החיות אכלו את החיטים, אולי החיות יגיעו אליו יטרפו אותו, נלך לטרוף את הדגים, אולי אני יודע לוויתן יבוא ויתמת איתו. מי שטוחן הרבה זמן צריך להביא את המכונות הגדולות לרקוד. בעצם כל שאתה שפטני יותר, אתה גם עומד מול ספק וסימני שאלה. כמו זה החיים. מי שנשאר בקלוי שלו, במקום הקטן שלו, הוא לא עומד מול ספקות, אבל הוא לא מתקדם. מי שרוצה להתקדם צריך לצאת מהקופסה ולמוד מול דברים חדשים. אז הרב טוען שזה מכנה משותף. שהתורה רצתה שמחה נטו. בלי מתח, בלי לחץ פסיכולוגי. מי שיוצא לשדה, התענוג שלו יתכרסם בלחץ, האם אני אצליח. מי שטוחן ורוקד, דש, אז הספק שבו ימיד את התענוג. אז בסופו של דבר, הרעה כן הצליח, הצליח בגדול. זאת אומרת, המדר הוא שמחה, תענוג, ובשאר מלאכות יש תענוג, במלאכות אלו, אף פי שאתה מבצע אותם על האוכל, התענוג שלך קצת מוגבל, כי יש תמיד את הדאגה הפסיכולוגית.
למה תחילה יש פסיכולוגית?
הוא לא כל כך מסביר. אני ממלא ככל שאתה בדרך כלל מי שמוצא את ה... אתה תוחד, אז הוא מכניס הרבה, ואז כמו שזה יש הרבה, אתה דואג אולי זה ייפול, אולי זה כמה מהווליום יתחסר, אז זאת אומרת, אתה כבר במספרים גדולים יותר.
אבל זו הייתה הכוונה שלו, שממש הוא אמר, ההגדרה של שמחה זה פסיכולוגיה, שהוא אמר, מבחינה הלכתית, יש בעיה אם אנחנו, אם זה, אני לא אתפוס, אז יהיה בעיה.
אני אתן לך דף עם הרעה, יש לך דף הזה, אני אקריא לך את הרעה.
מה יש?
אוקיי, וכן נראה שלא התירה התורה אלא בדברים שהם עשויים ליומו שהם ברשותו. יומו וברשותו. זה מכסה את שני המסלולים. למה? שדרכו של אדם לסמוך עליהם לסידותו, כי בדרך כלל אנשים סומכים על האוכל המיידי בתוך הבית, אבל בדברים שאינם ברשותו, ואינם בני יומה, אני רק מוסיף את המילה, ועושה מלאכה בספק שמה לא תלה לו ונמצא מתדנה. ואין זה בכלל אוכל נפש שתנוג בני אדם שלא לסמוך על הספק. חלק מהתנוג, כן. למשל, אני אתן לך משל. אני מאוד מאוד מקפיד, אני יושב לאכול, אם אני חייב שירותים לפני כן, אני לא חושב שירותים. לא רק אני לא אוהב את ההרגשה הזאת, שאתה אוכל ואתה גם ככה מתאפק. אני רוצה שאני אוכל, שלא להיות ככה מחולק. לשתי חוויות. אז זה לא בזה שאוכל וכל הזמן מכין את האוכל, לא בשעת האוכל, בשעת ההכנה כאן. התענוג הוא בעצם שולט ומאפיין את כל התהליך, לא רק האוכל. בסופו של דבר יושב ביד השולחן ביחד, לא כך אכפת לו מה קרה בעבר. זה, יש כאן חידוש נוסף שיש איזו תחושת תענוג ואווירת תענוג ושמחה ששוררת ככה מרחפת על כל אחד. וגם אם בסופו של דבר ליד השולחן לא תהיה שינוי כל כך בתענוג, אבל אם שתיים לפני תהיה לך מתח, אולי זה ישפיע על התענוג הכללי של יום טוב. אז תשאל אותי אם אני מסכים עם הרב, אני לא רואה את היגיון פה. אבל אני רואה את המגמה של מה אני רוצה לעשות. הוא מחפש את האקס-פקטור שמאחר את שני המסלולים, והוא גם מחרסם את השמחה. ואז פה אסור, שם מותר. ברוך השם, מישהו שם לב לכך, לפי הרב. כן? אז מגיד משנה, ראה תענוג פסיכולוגי, מה שאין כן ספק. זאת הראה. יש כאן ספק, יש כאן ספק, כאן יש בנה. גישה שלישית, שראינו, שכחתי להגיד אותי, צריך להגיד אותו קודם, אבל אני אשים אותו פה, שבעצם אין אחד המשותף. ושניהם אינם נאסרים מעיקרא דדינא, אלא נאסרים שמא אם נתיר לך X, תבוא לזלזל בידה. שאני לא מחלק במידת התענוג פה למידת התענוג פה, אלא אם אני נתיר לך פה, תסתבך עם כל מיני בעיות אחרות. למשל, מה אמר הרמב"ן בימים רבים, אם תעשה עבודה לימים רבים, מה הספק? שמא, אם אני מתיר לו לתחום לים טוב, יבוא. לנשבה, כי זה לא תפשוט לנו, זה פרק שלישי, אשר יבוא ביטחון לחול. זה דבר שעלה בירושלמי. ירושלמי טוען, תחינה והרקדה, זו טענה. אבל אם אני נותן לך יותר לטחון, אני כבר עושה את כל המכונה, אז בוא נטחון קצת לחול.
הרמב"ן אומר את זה?
הרמב"ן אומר את זה, כן.
יש לו עוד סיבה? כאילו, בנוסף לימים רבים ול...
לא, הוא אומר שהסיבה שימים רבים אסור, כי בימים רבים יש חשש שתבוא לטחון.
אז...
כן. שנייה, שנייה. ככה הרמב"ן טוען על סמך ראשון. יש ראשון בפרק א' הלכה, בפרק י' פרק א' הלכה י' מפורשת בישלמי, שאם נותן לך תחינה, תבוא לטחון הרבה. מה לגבי דבר שמחוץ לרשותך, אז כאן ראינו ברש ברש, בר מביא שאם נטיל לך לצד דגים, אז מה תעשה? תסתובב כל היום ביער. אז לא יהיה לך שמחה, כי השמחה ממוקדת בבית. שם אפילו זה לא גזירה, לפי התחינה יש גזיר המגל. נטיל לך לטחון, תבוא לטחון לטווח ארוך. כאן זה לא גזירה, אם נטיל לך לצד, תהיה מחוץ לבית כדי לצד, זה לא שאו. מתירים לי לצוד, אז בואו אני אסתובב ביער, אני חייב ללכת ביער. אבל בעצם זה הכל, זה לא שההפקת השמחה והתענוג פחותה כאן. התענוג והשמחה היא אותה תענוג ושמחה. אלא יש בעיות צדדיות. שאם נתיר לך לתחום, תבוא לזעזל ביער. נתיר לך לצוד, אז למות שתפיק הנאה, אבל בהליכה לצדת הגים לא תהיה לך הנאה. זה קצת פחות גזירה מבחינת הרשב"א, אבל... שוב פעם, הרמב״ם לא הצליח לפחות לנסח את המחנה המשותף. הוא לא ניסח, הוא לא התכוון לכך, אבל הוא לא ניסח. אז בואו נסדר אותם, זה מה שראינו ביום שישי. היום אני אוסיף שתי נקודות נוספות. ביום שישי ראינו כאן ארבע גישות. גישה אחת שצידה בעצם אסורה כי זה ימים רבים, זה הר"ן, צידה אסורה שזה דומה לקצירה, זה התוספות, ואז יש רק מסלול אחד, ימים רבים, ואז צריכים להסביר למה ימים רבים אסור, והשאר מותר, אז אמרתי משהו ביום שישי, בפשוט. אבל יש כאן שני מסלולים, מסלול אחד ימים רבים, מסלול שני דבר שאינו ברשותי, איך אני מאחד אותם? אז אני מתחיל מחדש, כי שכחתי לסדר אותם נכון, אני אעבור אותם מחדש. אנחנו ראינו כאן שלוש גישות. גישה אחת, הכל זה חשש. חשש יכין לחול. חשש זה רמב"ן עצמו טוען, אז מה הכי שם? חשש יסתובב ביער. ואז אין מכנה משותף. ואז אני לא כל כך מצליח להגיע להגדרה חדה מה כן מותר, מה לא מותר. הכל מותר, אלא אם כן יש חשש. מה מותר ביינתם? הכל. אלא אם כן, המלאכה שתעשה, תוביל אותך לאיזה חשש. שוב פעם, יעקב, זה גם מנתק קצת משמחה, כי בעצם הכל מותר, כל באוכל מותר, אלא אם כן, ההתר יביא איתו חשש וסכנה. לפי המגיד משנה, מה מותר? עבודת עבד אסורה, עבודת עבד אסורה, ומה מותר? עבודת אדם.
אז המגיד משנה זה פשט טוב, פשט מסודר, פשט מקיף. יש מכנה משותף באיסור, יש ההפך שהוא מותר, כמובן החיסרון במגיד משנה שהוא מתנתק משמחה. אוקיי, אני טוען שזה בעצם הסיפור. גישה שלישית גם כן, פשט טוב, אם תקנה את הפשט הטוב, זו פגישת הרעה. הרעה טוען שכאן יש ספק, וספק לא שווה תענוג. כאן יש ספק, וספק לא שווה תענוג. כאן יש ודאי, וזה כל מותר. פשט טוב. מסלול א', מסלול ב', יש ספק, מותר אין ספק, זאת הכוונה של התורה. תעשה עבודה שניתן לך תענוג, אל תעשה עבודה שלא ניתן לך תענוג. זה אותו תענוג? כן, פיזי, לא פסיכולוגי. כי מלווה מתענוג בצער וספק. אוקיי. בואו נפתח את השיטה המקובצת. מי שיש, עדיף לפתוח, ומי שאין, אני אקריא לכם, זו מילה אחת, אבל זאת. מילה מאוד חשובה. השיטה המקובצת עושה החלפה. הולך בעקבות הרמב"ן, זו פגישת הרמב"ן, אבל כשהוא מגדיר ומנסח, הלשון משתנה. השיטה המקובצת טוען, אוקיי, אז קודם כל הוא מתבסס על הירושלמי, ההבנה הראשונה בישלמי, שסמוך לפסוק אך אשר יאכל לכל נפש, הוא לבדו יעשה לכם, פסוק הבא ושמרתם את המצות. אז מלישה ואילך מותר, לפני לישה אסורה, ומהקצירה, התחינה, הקדה, הדישה. אבל מלישה ואילך, מה מייחד לישה? אז טוען הרעב והשיטים מקובצס, לא התארתי לך אלא מלישה ואילך, כמובן, והוא הדין, כמובן זה לא רשימה, זה משל, זה טמפלט, זה מודל. הוא הדין לכל מלאכה שהיא כאין לישה, כאן המילים החשובה, כדאי לכתוב אותם, שהיא מלאכה קרובה לאוכל נפש. שלוש מילים. מלאכה קרובה לאוכל נפש. מילים האלו חסרות ברמב"ן. אוקיי, אוקיי. לא בדיוק אומר כמו הרמב"ן. נכון, כי מביא את הרמב"ן בסוף, ולא ברור שהוא משלב אותו. אוקיי, אז זו לא השיטה המקובצת, זו ההבנה שלי, מי עוד הולך לכיוון הזה, על סמך השיטה המקובצת. זה ההתגדיה. שינה רבצה טוען שרק מלאכות קרובה מיוחל נפש. הווה אומר, בישול, אפייה, ולא קצירה, שחיטה זה גם קרובה ליוחל נפש, כי זה המלאכה הכי קרובה לבישול.
זה לא מלאכת החיים.
איך להסביר את השינה רבצה? לא מצליחים קרובה ליוחל נפש. מה הכוונה כאן? אז אני חושב שיש להסביר את השיטה המקובצת, ואני אקח את ההסבר הזה לתוך הרמב"ן. כשהתורה מתירה מלאכה שאתה מבצע, תתכוננו, על אוכל. אתה חייב לבצע פעולת מלאכה על אוכל. השאלה, מה נחשב אוכל? לא כל מלאכה המובילה לאוכל נפש מותרת. ככה הייתי חושב, אז אני מודד אם אתה מפיק תנוג או לא מפיק תנוג, ואז יש לי בעיה. כי צדד תגיד מפיקה תנוג. היא מיועדת. אתה חייב לבצע פעולה על אוכל. אם אתה לא מבצע פעולה על אוכל, אין לך היתר של אוכל נפש. על מה מתבצעת המלאכה? שאלה נוספת, שאלה חדשה. התורה מתירה פעולת מלאכה על אוכל. כמובן זה יתעורר בבית שמאי, בית הלל. מתוך שזה לצורך אוכל נפש, שזה עושה לצורך אוכל נפש. אני אזכיר מכשירים עוד מעט. ואז לפי השיטה מקובצת, הקו הוא, הקו היחיד, יעקב לפי השיטה, אני אוסיף קו לפי הרמב"ן, הוא מלישב המלח. ברגע שאתה שם את המים יחד עם הקמח, זה נחשב מלאכה. כל מלאכה לפני לישה, זה לא אוכל, זה חומר גלם. זה חיטה, זה גרגירים, זה לא נחשב אוכל. זה מה שהשיטה מקובצת תמיד. כמובן, יש לו בעיה בצדה, כי אתה צד דגים ודגים נחשב אוכל, אז הוא טוען שבצדה דומה לקצירה, ואז הוא פותר את זה.
אם היו אוכלים קמח, השיטה מקובצת, אני תראה את חינם.
נכון. אני, תן שנייה, תבין, אני חושב שיש להציע את הכיוון הזה ברמב"ן. למה מלאכה על דבר חוץ לרשותך אסורה? נתחיל עם המסלול השני. כי מי שהולך חוץ לבית לקטוף, או חוץ לבית לצוד דגים. כשאני כותף, על מה אני מבצע את הפעולה המלאכה שלי?
על העץ.
על העץ. ועל האוכל. כשאני צד דג, על מה אני מבצע את הפעולה? על הנהר. אני לא מספיק ממוקד באוכל. וזה לא נחשב מלאכה על אוכל, לפי הרמב"ן. אני לא יודע אם הרמב"ן יגיד, לפי הגישה, זה רמב"ן, זה משפע, זה כל התלמידים של הרמב"ן. ההבדל בין דבר ברשותי לדבר שאינו ברשותי, זה כל פעם שאני מבצע מלאכה על דבר שאינו ברשותי, זה לא נחשב מלאכה על אוכל, זה מלאכה על מחובר, ומחובר זה לא אוכל, ומעשה מלאכה הוא מלאכה אחרת. מי אמר את זה? איזה ראשון? לא יודע אם יהיה לך מספיק זמן מלכים. תקל ברייבד. כשהרייבד על הרמב״ם מסביר למה אסור לקצור, אז הוא קורא נלכות יום טוב, פרק א' ולכה ח', הוא מכניס מילה חדשה לתוך המשוואה. איזה מילה? הרייבד טוען, תרגלת הלכה ח' הישלמי סומך אותו על אח אשר יאכל לאכול נפש ולוודא יעשה לכם, נשים לכם שמרתם את המצות. אז הישלמי רק אומר מלשווה ואילך, היא מסמנת איפה מותר איפה אסור, מה הגבול? הרבי מסביר למה זה הגבול. למה זה הגבול? שהיא מלאכה בתלוש. מלשווה ואילך אתה מבצע מלאכה על דבר תלוש, שלא בדיוק נכון. כי דישה בא לפני לשווה וזה כבר לא תלוש, זה כבר תלוש. ובכל זאת הרבי טוען מלשווה ואילך זה מלאכה בתלוש. אז כנראה שלפי הרבי הקו בין דברים המותרים לבין דברים האסורים זה תלוש מול מחובר, אבל לא בדיוק מחובר פיזי, אלא דבר שהוא עדיין במצב הגולמי. מי שלוקח גרגירי חיטה עם הקש והוא דש אותם והוא מרקד אותם והוא מרפא אותם, אז בעצם הוא עוסק במשהו גולמי, הוא לא מבצע פעולה על אוכל. ואז יש לומר שזאת כוונת הרמב"ן. שוב פעם, קשה לדעת רמב"ן, כי רמב"ן לא מתייחס, זה רק מזכיר את השם הזה פעם אחת, לא יודע אם הוא רק מצדד את הישלמי. אם אני מחפש משהו מאחרי בין שני המסלולים בשניהם,
אני לא מבצע פעולה מלאכה לאוכל. למה? כי בעבודות שעושים לימים רבים, כי מטבע הדברים אני מבצע על חומר גולמי, על החומר הגולמי, על הגרגירים, על ה... וגם בדגים, או בקצירה, אני לא מבצע לאוכל, אני מבצע משהו בטבע. והמחנה המשותף הוא שזה לא מספיק להצדיק שיש לך שמחה. התורה לא מתירה שמחה. התורה אומרת לך, תבצע פעולות מלאכה על אוכל. יש לך אוכל, תבצע פעולה. אין לך אוכל, אל תבצע פעולה. ומה עם שני הביטויים היוצאים מזה? מה עם שני היסורים שיוצאים מזה? אי אפשר לבצע פעולה לימים רבים, כי בדרך כלל מה, איזה מלאכות עושים לימים רבים על חומר גלם? כי אם אתה מבצע ימים רבים על אוכל, אוכל יתקלקל. או ביטור נוסף, תהיה בבית, אוכל יש בבית. אל תצא לשדה לסדגים, כי זה כבר פעולת מלאכה על טבע ולא על מחובר, בלשון הרבי, ולא על פלוש. אני חשבתי שזו הכוונה של המקובצת, יעקב, אתה צודק, הוא לא בדיוק משלב אותו עם הרמב"ן. אבל אני רואה הרבה מקום משלב אותו עם הרמב"ן. ונראה עוד שנייה אחרי שאני אענה על שאלת גבי, מי חולק על זה, מי סובר במפורש. שאפשר להתיר אוכל נפש גם אם אתה לא מבצע פעולת מלאכה לאוכל. אבל זאת חידוש, וזה חידוש מאוד מאוד יסודי, שהקו שעובר בין פעולות ההתר לפעולות האיסור, הוא לא קו בגבול יש או אין תענוג, יש או אין שמחה. יש כאן משהו יותר פורמלי, זה הרווח, זה הנפתמינה, זה הלימוד שאנחנו מפיקים מהגישה הזאת. למרות שגם כאן, גם שם, יש לנו טענה, לפי הראה, כאן יש פחות הנאה. לפי המגן משנה, כאן יש פחות הנאה, כי אתה בנהג כמו עבד. לפי הגישה הזאת, יש אותה הנאה. בכל זאת אסור. כי לא מותר לך הנאה, מותר לך עבודת אוכל. אם זה לא עבודת אוכל, אסור לך. מה זה לא עבודת אוכל? צידת דגים, כי זה צידת טבע. מה זה לא הנאת אוכל? פעולת מלאכה על חומר גלם לטווח ארוך, שזה לא תהליך עבודה על אוכל. יבי?
אז אתה מוציא לדייק שאפשר לא רק להסביר שאתה עושה פעולה לנהר או אתה עושה פעולה לשדה שאתה קוצר, אלא שאתה עושה ציד לדגים, זה עדיין דג. כשאתה שוחט את הפרה, הפכת את זה מפרה לבשר.
אוקיי, זאת גישה אחרת. אתה אומר משהו אחר. עוד מעט, משהו מאוד יפה. משהו מאוד מאוד יפה. אוקיי, אבל
שנייה. הרב, השיטה של השיטה מקובצת זה בעצם גם התוספות. כי גם התוספות בעצם מחלק מקצירה, כאילו מקצירה
עד קצירה. זה הישר. זה נמצא בישם, מלישה ואילך. שאלה איך אתה מסביר אותה. משם לא ניתן את סברה, למה זה כל כך חשוב מלישה ואילך? אז יש לי מקבצת, מסביר לישם...
זה פעולות אוכל או לא פעולות אוכל? איזה פעולות שהן פעולות טבע, פעולות שדה?
כן.
אז זה פעולות
מטבח. כן, כן.
זאת
אותו רעיון. כן. ככה הוא מסביר את אישם, יש דרך נכון מסביר את אישם. וככה מקבצת מסביר את אישם. זה הסבר שלו על אישם.
והתוספות לא
מסביר
ככה?
תעשו לא משהו, רק מצטט את אישם. איך מצטר? אוקיי, בואו נסתכל, כי זה מאוד מאוד חשוב להמשך דרכנו, ואז נעלה מה שגבי אומר, ואז נסיים. בואו נסתכל בשני חידושים ברן, אוקיי? אבל כדי להבין את החידושים, בואו נסתכל בגמרות. דלג קצת, זה... אוקיי. בואו נתחיל עם חף בית אמן א', אוקיי? ואת הגמרא בחוף בית אמן א', באמצע העמוד, אמר רב קינאה, אבי מיני אבא בר מצווה, עמי אבי. מהו לכבות את הנר בבני דבר אחר? הם מותר כיבוי ביום דווקא, כדי להחשיך את החדר ליחסי איש ואישה. אז הגמרא אומרת שיחפש מקום אחר, מה מאין לו? אסור. עת ותחילת השורה, אי אפשר לכבות את הנר כדי לקיים יחסי אישות. אם מכבין את הפקד, אי אפשר לכבות את העץ. כדי לחוס עליו, אם בשביל שלא היית שן הבית, או הקדירה מותר. הנה, מותר לך לכבות את העץ שלא יהיה יותר מדי ישן. אז למה אסור לכבות את האש, את האור, כדי לקיים יחסי אישות? ומותר לכבות את האש כדי שלא יתעשן. אז מתרץ את הגמרא, אותו ברייתא שמותר לכבות כדי שלא יתעשן, זאת רבי יהודה, שמתיר מכשירים. משמע לפי רבנן, אין היתר של אוכל נפש על כיבוי עץ כדי שהחדר אוכל לא יתעשה. למה אין היתר אוכל נפש כדי שלא יתעשן? הרי סך הכל, זה ניתן לי הנאה, בלי כיבוי האש לא אוכל לאכול, זה ניתן לי הנאה מרבה, זה יותר חשוב מאוד מנה. כי אני לא מבצע פעולה לאוכל. כשאתה לא מבצע פעולה לאוכל, אין לך היתר של אוכל נפש. אולי מכשירים, אולי זה הגדר של מכשירים, אתה מתייחס לסכין, אתה מתייחס לעשן, אבל לא לאוכל. ככה היה אפשר להסביר את הגמרא, ואז הגמרא הזו תומכת את השיטה המקובצת, שיותר אוכל נפש רק שייך לאוכל, ואני מסביר שתקשיב היטב, גם הרמב"ן סובר ככה, למרות שעון שאתה מתייחס לאוכל, זה אוכל גולמי. אף מי שכאן אתה לא מתייחס לעץ, אתה מתייחס לגרגים, אז זה גולמי, דגים. יעקב, אני מרחיב את השיטה המקובצת גם לשיטת הרמב"ן. שיטה המקובצת תורה איתן, שאי אפשר לבצע פעולה, תתור אוכל נפש על דבר שהוא לא אוכל, חפבת. ברמן תוראים, יש גם איסור על דבר שהוא אוכל, אבל הוא אוכל גולמי, הוא לא נחשב אוכל. כמו חיטים וכמו דגים ביער. סתכל ברן, הרן חולק. הרן, בדף, איפה זה? זה היה עם ריבט? יראה לפעמים ריבט, למעלה. אוקיי. הרן טוען שכל הגמרא עוסקת בבית יהודה אלף מבית, בבית הספר שלה, לא בבית שהיא יושב בה. אני רוצה לכבות את האש כדי שהבית הספר שלי לא יישרף, ואני לא אפסיד ממון. אז הגמרא אומרת, היתר הזה זה רק לפי רב יהודה. אבל בית שאתה אוכל בו? ודאי מותר לך לכבות את האש, זה אוכל נפש. טוען הרן. תהי מפני שלא היית שאין הבית שיושב שם, אין לך אוכל נפש גדול מזה, אפילו רבנן מותר. טוען הרן, אוכל נפש מותר גם כשאתה לא מבצע פעולה על האוכל, אתה מבצע פעולה על העץ.
נכון,
אבל גם הרקדה זה טובת האוכל. ברור, אבל זה גם הרקדה זה טובת האוכל.
אבל עוד לא היה אוכל.
גם כאן אין אוכל.
יש אוכל, אתה רוצה לשבת
ולאכול? לא, זה שלוש, לא יתעשן, לקראת איזה 5 שעות שנביא את האוכל לשם. אני לא מבצע פעולה על חפץ של אוכל. אז הרן ודאי לא קיבל את השיטה המקובצת, את היישום לרמב"ן. הרן אי אפשר להגיד מה שאמרתי. בפשטות הגמרא בכ"ב יש מקום להגיד מה שאמרתי. שהיתר אוכל נפש זה רק אם אתה מבצע פעולה על האוכל, וכאן בחומרי גלם זה לא על האוכל, וביער ודבר מחובר זה לא על האוכל, לפי הרמב"ן, וגם שם אסור, כי הגמרא אומרת אסור, רק בבידה מוכר, אבל הרן חולק. מורה נוספת, בואו נסתכל בלמד א', מורה דומה. ביצה למד א', הגמרות קלות, ממש קלות. אין מבקים עצים, לא בקרדום, לא במגירה, ולא במעגל, ולא אלא בקופץ. משנה שנייה בלמ"ד א'. כן, כאן מדובר בפעולה תחומית. לא לכבות את האש כדי שלא יתעשן, אלא להדליק את האש כדי שיהיה אור. ממש במצב הפוך. אני רוצה לבקע עצים כדי להכין אש. אז זה כבר אומר שאסור. אז כן תעשה שינוי. בוא נסתכל ברן כאן. אותו דבר ברן, רן לשיטתו. רן טוען יש שרצו להסביר את החומרה פה דף יצאין המבט יש שרצו, דיברו מתחיל ומקשיל להסביר את האיסור פה כשאתה לא מבצע פעולה על האוכל אלא על העצים ולי נראה טוען הרן שורה שנייה בקטע כלשהו נהנה מגופו של דבר כי אוכל נפש עצמו אני לא צריך לבצע פעולת מלאכה לאוכל, אני נהנה מהעץ, אוכל נפש. למרות שאני לא נהנה מה... אני לא מבצע פעולת מלאכה לאוכל. אז יש גישה כזאת, היא גישת ההבראה, ואני חושב אולי מסביר את הרמב"ן. אבל לא התורה. כי הר"ן פעמיים טוען שפרמטר להתר אוכל נפש זה לא פעולה על אוכל. גם במי שמחבא אש שלא יתעשן, וגם מי שמבכה עצים כדי למתיר מדין אוכל נפש.
כתוב שאין
מבכים עצים. כן, אז הר"ן צריך להסביר בדרך אחרת. לא נתעכב פה על הסברה שלו. לא מבקשים. ממילא אנחנו מחפשים גישה חמישית. אז בואו נציע את הגישה הרביעית על הלוח. זה מה ששת מגובץ לטורן, שהתר זה רק פעולת מלאכה על האוכל. פעולת מלאכה על האוכל. אני חושב שזה הרייבד. כאן זה מחובר. כאן זה חומר גלם, המכנה המשותף, שזה לא פעולת מלאכה על האוכל. כאן זה חומר גלם, כאן זה ביער ובטבע. אוקיי. נציע כאן שתי שאלות על הרמב"ן, אחת שהרמב"ן עצמו אתה רואה, ונגיע לגישה האחרונה שגבי רוצה להגיד. בואו נציע את המקורות, מי שאין מקורות, כדי לחלק אותם, לא רוצה בפנים, ועל שתי קורות. קודם כל, אחד מהם... אוקיי, בואו נתחיל עם הגמרא בביצה ל"ג. הגמרא בביצה ל"ג, במשנה, אוסרת, כן, צריכים לדעת, אמרתם ביצה. אז אבא ישאל אותך, למה אי אפשר גפור ביום טוב? הרי זה אוכל נפש, אני צריך את האש. מה תגיד לו? זה אוכל נפש, למה לא מותר? אז תפתח את המשנה בביצה, דף ל"ג, משנה מפורשת. אין מוציאין, ל"ג מן א' באמצע המשנה, אין מוציאין את האור. לא מן העצים, לא מן האבנים, ולא מן האפר. לא. למה אין היתר אוכל נפש? אל תגידו לי כתה למה עושה פעולה לאוכל, כי אולי לפי הר"ן, מה נתרץ? ואיראן, מותר לבקר עצים, עקרוני, ואז להביא את האש במקום אחר. ולמה אי אפשר להצית אש? אז הרמב״ם מתייחס לבעיה, אבל לא ברור מדבריו. בואו נקרא את הרמב״ם, הלכות יום טוב, פרק ד'. אני אקריא את החלק החשוב ברמב״ם, ואז נראה את הגישה של התז, שזה בעצם מה שאמרת גם. הלכות יום טוב, פרק ד', הלכה א'. אין מוציאין את האש, ולא מן העצים, לא מן האבנים, לא מן המתכות, כל מיני דרכים לצאת אש. מסביר. שלא הותר ביום טוב, אלא להבעיר מאש מצויה. להבעיר אש ממקום למקום. אבל להמציא אש אסור. שהרי אפשר להמציא אותה מבערב. אז יש ויכוח גדול, כן. יש שרוצים למשוך את הרמב״ם בכיוון של רש"י, נכון, שמכיוון שאפשר לעשות מבאר. התז לא חושב כך, מכל מיני סיבות. איך התז מסביר את הרמב״ם? בהבנת התז ברמב״ם. התז הוא על המקורות. ונראה לי, כוונת הרמב״ם, יאף אגב דדומה לאוכל נפש, אין היתר, כי לא התירה התורה אוכל נפש, גבי, אלא לתקן מה שיש כבר בעולם. אלא שלא היה ראוי לאוכלה בלא התיקון, כמו בישול ואפייה. אבל להמציא ולהוליד שיהיה אוכל נפש, דהיינו יש מאין, לברוא משהו, לא התירה התורה. איך הרמב״ם מסביר, איך הוא מסביר את המשך הרמב״ם, תסתכל בתז. במילים הבאות. התז מחדש, ואני אסביר את התז, ואז נבדוק אם זה שייך אולי להסביר את הרמב״ם. התז מחדש גבול חדש בין מלאכות האסורות ובין מלאכות המותרות. כמובן הוא לא מתייחס למפה של הרמב"ן, הוא רק אומר, הכל מותר, חוץ ממוליד, חוץ מבריאה, יצירה חדשה. לתקן מותר, ליצור משהו חדש, אסור. ואז אסור להוציא אש פיות. מי שישאל אותך למה אסור להוציא אש, תגיד את התאז. למשנה, אבל תאז מסביר למה. במילים אחרות, רבותיי, נגיד את זה באנגלית. היום באנגלית, בעולם השוק, מדברים על Consumer Price Index, Consumer Confidence, ביטחון של הצורך, של אנחנו כולנו צרכנים, מדד הצרכנים, אבל אנחנו נמצאים כל כך יקומים, ואנחנו צרכנים, אנחנו יוצרים, צרכים כדי לייצר. לכן אנחנו פתאום הפך להיות כולנו Consumer וצרכנים. אבל יש בעצם שתי מודות בחיים, צריכה ויצירה, נכון? וכמה שזה מחזיק מקומם, יש כאן שני מצבים. יש מצבים בחיים שאנחנו צורכים, יש מצבים שאנחנו מייצרים. זה הבדל מאוד חד. מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו בים טוב? נגד ומחזיק מזין?
לא ליצור.
להיות צורכים. ברגע שאני מייצר, אני לא צורך. אני מוסיף לעולם, אני לא צורך מעולם. קדוש ברוך הוא רצה מאיתנו שנצרוך, שזה בדיוק ים טוב, שנוכל שם ונצרוך. כל החיים יוצרים, וים טוב צורכים. ויש מצב שהוא תורם לצריכה, אבל הוא בעצם יצירה, הדלקת אש, הצטה, או בסדר, אני רוצה את האש כדי ליהנות. אבל אתה עכשיו מייצר משהו, עושה לך. כך מסביר התז בשיטת הרמב״ם. האם הרמב״ן מקבל את הגישה הזאת, ואם אפשר למפות את הרמב״ן לפי הגישה הזאת? שתי שאלות שונות. אז קודם נתחיל עם השאלה הראשונה. אם הרמב״ן מקבל את האיסור הזה ליצור משהו. אז בואו נסתכל על הגמרא בשבת, קוף מ"ד. הגמרא בשבת בקוף מ"ד, עמוד ב', מספר ב', עוד ב'. מדבר על איסור חולב בשבת. אז רוב התייחסות ברמב"ן הוא לחליבה בשבת, למה אסור? בסוף הרמב"ן טוען משהו מעניין. הוא מביא תשובת הריף, אבל בואו נקרא את זה ברמב"ן. מתוך שורה שלישית לקראת הסוף. שמלאכת אוכל נפש בדברים שאי אפשר לעשותם בימי יונת אפשרי, חולב נמי בתוך האוכל שרי. אפשר לחלוב בימי יונת לתוך אוכל. יאף אגב למלאכה הוא כי יש יותר. וכאן יש המשפט המעניין.
מי אומר את זה?
הגמרא
אומרת את זה?
זה רמב"ן, זה הבנת הריף בגמרא. וחולב לתוך הקערה אסור. מותר לחלוב לתוך אוכל, אם אתה חולב לתוך, אני יודע, הקריות שלך מותר, או הלזניה שלך מותר, אם אתה חולב לתוך איזה סיר ריק, אסור. למה? זה מלאכת משקין הוא, לאהות רביום. What? מלאכת משקין לאהות רביום? מה זה מלאכת משקין לאהות רביום? אם אני חולב את התוך עליו לתוך אוכל, בסדר, אתה תנן מהחלב. אני חולב לתוך קרן, אני אוהב חלב. שתות חלב עכשיו, אסור בגלל שזה משקין. מה הכוונת הרמב"ן?
אתה רק אוכל, לא סחיטה לדוגמה, לא חליבה.
טיפה.
אבני... עם רבים אולי, זה כמו קצירה.
אולי, אבל בואו נלך להפלאה.
זה הגירה כאילו.
מה חושב אבני נזר, עשה חשב, אברהם ברנשטיין. אחד מענקי הרבנים במאה ה-19. אבני נזר, ראיתי לרמב"ן פרחבית קופן דלת, העתיק תשובת הריף בחולף. שורה שנייה באבני נזר, מלאכת משקין, מלאכת של ביימטף, ובאמת שקשה עליו אין, הוא גם מתקשה בדבר. השתייה בכלל אכילה, וכי אינו מותר לאחים חמים ביימטף לשתייה. מה, מותר לך לאכול ביימטף ולא לשתות? מה קורה כאן? זה טוב, בראש. לצחוק. ונראה לי שסברת הריף הוא, שורה חמישית, מדהים. כיוון שנולד הוא המשקה. אם אתה חולב את החלב לתוך אוכל, אתה לא מוליד שום דבר, כי החלב בבימה נחשב אוכל, כי הוא חלק בבימה. ועכשיו בקריות או בלזניה, מה הופך להיות אוכל? אז הבארת החלב ואוכל לאוכל, לא יצרת שום דבר. אבל אם חלבת לתוך סיר ריק, אז הפכת אוכל למשקה. ויצרת משקה. דביאור החלב בדדי הבימה אין שם משקי עליו. ולא הותר ביום טוב רק תיקון אוכל. נשמע מוכר? גבי, רק תיקון אוכל הותר. לא לעשות דבר חדש. וואו. זה לא רק הבנת התז ברמב״ם, למה עשו לצד אש, זה הבנת האבניני זה ברמב״ן בשבת. למה עשו לחלוף? כי חליבה לתוך סיר היא יצירה. האם הגעתי לאיזו הגדרה אחרת? לא על מה אתה מבצע את האוכל, אלא מה אתה עושה מופשט, אתה מייצר את הצורך. מה שאמרת, זה הבדל עדין אבל חשוב. כאן השאלה על איזה חפץ אתה מבצע את האוכל. כאן הבדל החמישי על מה אתה עושה, צורך, מתקן כדי לצרוך או מייצר. הנקודה אסורה באש שאתה מייצר משהו, הנקודה אסורה בחליבה, כי אתה... גבי, בחליבה אתה עושה פעולה לאוכל, אבל אתה הופך אותו למשקה ואתה יצא משהו חדש.
זה גם שחיטה, אתה הפכת...
וכאן, אבני נזר בסוף דבריו אומר, מה החידוש שלי שלפי הרמב"ן בשבת קמ"ד אסור לייצר? תסתכלו בשורה האחרונה. כי אין שכתב במלחמות בית זרש פרשת, אין צד במיין צידה. הוא מפנה אותנו לרמב"ן.
מה
אומר את זה? מה אתה אומר? שוב, מה אומר אבני נזר? אבני נזר טוען שרמב"ן בשבת קמ"ד עושה דבר אחד ורק דבר אחד. לחלוב בתוך סיר, כי אתה הופך אוכל משהו. הוא אומר, החידוש שאמרתי ברמב"ן בשבת זה מקביל למה שרמב"ן עצמו אומר בביצה. רמב"ן בביצה אומר את זה. אני מסבין. פספסתי משהו. אני חושב שאפשר לקחת את הרעיון הזה ולהלביש אותו על שם מסלולים. מי שהולך ליער הופך משהו מהטבע לאוכל. אוכל זה משהו שהוא בתחום האדם, בתחום האנושי. מי שלוקח את הדג מהיער הופך, הוא יוצא בדיוק כמו מי שלוקח את החלב שהוא אוכל הופך אותו למשקה. בתוך הבית זה נחשב תיקון. כשאני מעביר חפץ מחוץ לבית, לתוך הבית, זו יצירה. וזה אסור. אותם דברים בהמלכות התרומיות. אתה מייצר אוכל מחומרי גלם. זה סוג יצירה. מלישה ואילך אתה רק מתקן, משבח, משפיח את האוכל. זה הבדל קטן גבי, אבל שמת אצבע לה. מה ההבדל? אם זה כאן אני מבצע על אוכל, כאן אני מבצע, או שהבעיותיות פה זה לא על מה אני מבצע את הפעולה, כי לפי הרן, מותר לבצע פעולה על עץ, מותר לבצע להעביר אש מעץ לעץ, או לכבות את האש. לפי הרן, אני לא מוגבל לביצוע מלאכות על אוכל, אני יכול לבצע על מה שאני רוצה. הבעיה היא לא על מה אני מבצע, אלא מה אני עושה. אני צורך, או בדרך לצריכה, ומי שמחבא אש הוא בדרך לצריכה, מי שמדליק אש באש לאש הוא בדרך לצריכה. או שאני מייצר. או שאני מייצר. וזאת ההבנה החמישית ברמב"ן.
בעצם כשאתה חולב את החלב, אז בעצם כאילו כל עוד זה לא על הקערה, אז בעצם העיקר פה זה לא החלב. זה בעצם תוספת על האוכל.
כן, זה חלק מהאוכל. יש לגמר
ביטוי לזה. אז זה בעצם לא מוצר בפני עצמו.
נכון. למדת את הביקור בפרק ראשון, איך מתארים דבר שהוא חלק מאוכל, למרות שהוא משהו אחר. היית בפרק ראשון, אוכלה דאפרת.
כן.
זה אוכל שהוא שייך לתרנגול, ביצה במה תרנגול, יש שייך לתרנגול.
אבל זה מתייחס, אבל זה מתייחס ליתר של לחלוב את זה מהתרנגולת.
כן.
אבל פה אנחנו מתייחסים להצטרפות של החלב. כן, לא, אני אומר, זה הביטוי של הגמרא, זה...
נכון, בשבת שזו.
אבל פה החלב מצטרף לאוכל השני, אנחנו לא מסתכלים...
אם זה נכנס לאוכל, נכון.
נכון, אז...
זה הולך מאוכל לאוכל, היה אוכל
של... זה היה אוכל די אפרטי, כאילו אוכל די הצטרף.
נכון, אוכל שיצטרף לאוכל, אבל זה התחיל כאוכל.
איך הימים רבים מסתדר עם היצירה?
אני חושב שימים רבים בדרך כלל עושים על חומרים, חומרי גלם.
ושתפך אותם למשהו יותר קרוב לאוכל, אתם יצא.
זה מאוד מאוד דומה לגישה רביעית, אבל הר"ן מפריד ביניהם. הגישה רביעית אומרת, תבצע על אוכל, כאן יהיה לך אוכל ואין מבנים. אבל הר"ן לא מודאג מאוכל. מותר לך לבצע על אש, לבצע על עצים. אז כנראה שאני חייב לחפש כמה אחר.
עוד שאלה קטנה?
כן.
גם אם אתה אומר שפעולה, כאילו, מותר לך על ימים רבים, יכול להיות משהו שהוא ימים רבים, אבל... אתה לא עושה פעולת יצירה? האם זה עדיין אסור משום שהוא כלל את זה הלך כלל?
ייתכן, כן. צריך לחפש אותה, מה עושים לי למרבים. אוקיי? אז אלו הם החמש גישות ברמב"ן. אם יש לי מסלול. אם יש מסלול אחד ומסניפים את צידה לקצירה, אז יש רק איסור אחד לימים רבים, וקצירה זה ימים רבים, וצידה אסורה, בגלל שזה גם ימים מסוג של צירה. אבל יש לי מסלולים, איך אני מגדיר את הדברים האסורים פה מול הדברים הנותרים, בעצם איך אני מגדיר את ההיתר, מה מותר מה אסור. זה בעצם מה שמעניין אותי, הכל מעניין אותי, איך להגדיר את ההיתר, מה ניתר, מה נאסר. אז הראשונים מתמקדים במה נאסר ואיך נאסר ולמה נאסר, ואנחנו מנסים להגדיר את ההיתר לפי האיסור. אז גישה אחת, שכל מדין חשש. אני קצת מזכיר את זה, אבל לא כל כך קשה לדעת אם זה הבנה של הרמב"ן, כי הוא לא מדבר על איסור צידה, רק מדבר על איסור קצירה, כשזה אולי יכין לחול, איסור תחינה, לא ברור ברמב"ן שזה ככה. הגישה השנייה זה של המגיד משנה. אני אומר שטוען עבודת עבד אסורה, עבודת אדון מותר. עבודת עבד זה מחוץ לבית, או תחינה עם מכונות כבדות. גישה שלישית זה רע. יש אותו הפקת תנוג, אבל התנוג הפסיכולוגי חסר כל שאתה יוצא מהבית או מוציא את הכלים הכבדים. גישה רביעית זה מה שאני הוצאתי מהשיטה המקובצת. השיטה המקובצת לא דיבר על הרמב"ן, הוא רק אומר מה מפריע בין לישה ואילך לבין שאר המלאכות, לישה ואילך זה פעולה על אוכל. לפני לישה זה פעולה על דבר שלא אוכל. אני אמרתי שאולי אפשר להכניס אותו לתוך הרמב"ן. כל שאתה הולך ליער, אתה לא מבצע פעולה על אוכל, אתה מבצע פעולה על אילן. כל שאתה מתייחס לחומר גלם, אתה לא עושה פעולה על אוכל, אתה עושה פעולה על חומרים. אז אפשר לקחת את ההבנה של השיטה המקובצת ולביש אותו על המפה של הרמב"ן. אני חושב שהרייבד מתקרב לכך. כשהרייבד תיאר לנו למה קצירה אסורה, הוא אמר שזה מלאכה מחובר, לא מלאכה בתלוש. זה הבדל, הוא תלוש מחובר. מונחים חדשים, זה לא מופיע בשעת שלנו. אין גמרא שאומרת שאסור לעשות מלאכה בתלוש. הרייבד מגדיר את המלאכה. עכשיו אני קצת מבין, לא, דרך מה נאסר, למה נאסר. כי בתלוש זה אוכל, כשלא בתלוש, כי אין כאן הבדל ביניהם, אבל אני אוהב דובדבנים, אז מה הבדל? זה ייתן לי הכי תענוג בעולם. אבל אני הולך וכותב מילן, אני לא מכין פאי של דובדבן בתוך המטבח. ההבדל החמישי, הוא מה שהטז טוען ברמב״ם, ואבני נזר טוען ברמב״ן, והוא גם מחבר אותנו לרמב״ן אצלנו. הטז טוען ברמב״ם שאסור להצית אש כי זו יצירה. למה יצירה אסורה? אז אני חידדתי כי יצירה זה אנטי צריכה. זה בעצם הפוך. כשאתה יוצר אתה לא צורך. גם שזה משהו קל, אבל אתה לא עוסק בפעולת צריכה. הקדוש ברוך אמר לך, תצרוך ביותר. אל תיצור. אבני נזר טוען את זה ברמב"ן, שוב פעם, מבחינת החליבה אין הבדל, אני חולב לתוך סיר, חולב לתוך אוכל, זה לתוך חלב, אבל מי שחולב לתוך סיר, מייצר שמשקה שלו היה בעולם, שוב פעם תהליך יצירה. אז טוען כפי שראינו ברמב"ן, אז אני מלביש את ההבנה החמישית על הרמב"ן, וטוען שכל שאתה יוצא השדה אתה מייצר משהו בעולמך, ואתה, אם אתה עוסק במלאכה, טרום לישה, אז זה גם כן מלאכת ייצור ולא מלאכת הנאה. Okay? אז עכשיו שהגדרנו את ההיתר בכל מיני דרכים שונות, נוכל עכשיו לגשת
לסוגיית מכשירים ולסוגיית מיתוך. אני עדיין שוקע מה לעשות קודם, מכשירים ומיתוך. אני חושב מכשירים, אני חושב שנתחיל עם מכשירים, זה גם מאוד מאוד עוזר לנו במסור הרביעי, מה נחשב פעולה על אוכל, מה נחשב פעולה על סכיר, מה נחשב פעולה על דמשים גם אוכל. לעשות זה מאוד חשוב, לייצר את הקו בין מכשירים ולא מכשירים. אחר כך נגיע למיתוך בעצם הבית הלל, ואז נהיה מוכן להמשיך בסוגיה של הקרבת קורבן הפיאל. אתה חושב, מה שאנחנו בונים עכשיו ישמש אותנו במשך כל הקיץ עכשיו. כל פעם מחזור למה האופי, מה יותר, מה המבנה יותר, מה התוכן יותר, כל סוגיה שנבדוק, נצטרך לבדוק אותו, לבחון אותו לפי המולכים. אוקיי? טוב, אז השיר הבא יהיה שוב פעם יום רביעי, שוב פעם שיר קצר, ואז חמישי שישי נחזור לסדר. אוקיי? מגמה קלטתי לסיים את כל הרקע, את כל הקדמה, עד שבועות, אחרי שבועות, ונחזור ליותר. אוקיי? אולי נעמוד בזה נראה. מי נוסע מחר לכותל?
לאיזה סיור אתה הולך עליו?
בואי אני חוזר הביתה, שאני אגב תודה. חייבתי להרבה דברים, אז אני מתפלל וחוזר.
תודה רבה.
שמחה, שמחה.
ירב אותי ל...
מה לא שמעתי?